שלום לכולם, חודש טוב, זמן קיץ טוב, רוצה שישמח גם, שישמח. אני רוצה ממשות מפגש קצר, לא שיעור רגיל, קודם כל לשתף אתכם קצת בתוכנית של הלימוד בקיץ, שבנה אותה הרב תמיר. אני כבר הבנתי שהיא נתונה לשינויים, בסדר? כי קורונה, התוכנית שהרב תמיר בנה, היא לא ללמוד ברצף סוגיות, אלא ללמוד נושאים מתוך פרקים א' עד ה' בברכות. זה אומר שהלימוד, איך שהוא רואה אותו, הוא שונה מהלימוד הרגיל. זה לא שלומדים פרק או לומדים כמה דפים ועפים בהם, אלא בוחרים נושאים. זה גם אומר שהלימוד הוא בדילוגים, וזה גם אומר שיש הצרכה של דפים, כאילו זה לא לפי הסדר. זה אומר, אני חושב מבחינתכם, שכדאי מאוד ללמוד את כל הדפים. כאילו, אני חושב שאם לא עשיתם את זה, כבר עשיתם את זה? הוא ביקש לעשות את זה בין הזמנים. טוב, בסדר, אני לא אבדוק. אבל הוא ביקש. בכל מקרה, זה אומר שכדאי מאוד ללמוד מדף ב' עד דף ל"ד, לפחות להכיר את הגמרא עם רש"י. אני לא מכחד ולא מסתיר, גם אמרתי לו את זה, שאני לא יודע אם אני יכול לעבוד עם התוכנית הזאת. יש לי בה כמה חורים, כמה דברים שחסרים, אני גם, אז אני לא יודע, בסדר? יהיה בסדר? אוקיי, אבל בכל מקרה, התוכנית שלו היא השבוע, זמן קריאת שמע. מי שלא יודע, השבוע הזה נגמר עוד יומיים, בסדר? ביום הזיכרון, בבוקר. בשבוע הבא הוא תכנן לדבר בשוכבך ובקומך, היבטים פיזיים. כאילו, צריך לעמוד, לשכב. זה לא יהיה, זה בעוד שבועיים, בסדר? שבוע הבא ממשיכים בזמני קריאת שמע, אחרי זה ברכות קריאת שמע. איזה כוונה בקריאת שמע, בחירת הפרשיות, זה כבר פרק שני למי שלא, למי שאולי יודע, הוא לא יודע, אחרי זה הוא רוצה ללמוד עונה נבל בקריאת שמע, כבוד הבריות, בעל קרי, תקנת עזרה, זוהמה, צועה, ובתפילת תמוז לעבור לפרק רביעי חמישי, שזה תפילה. לא מסתיר, זה מהיר מחץ, כאילו אפשר לתאר, זה ממש, זה להיות עם שלט ביד. אנחנו נמצא דרך גם להיות מסונכרנים עם כולם, אבל גם שהלמידה תהיה משמעותית. בסדר? לבוא עם אנרגיה. אוקיי? בסדר? אתם רוצים שנשלח לכם את זה?
כן.
כן? מותר לי? זה בביטחון שדה, יש לי הרשאה לשתף, כן? אני... כן? מי פה היה בביטחון שדה? אף אחד?
מודיעין שדה,
כן. מותר לי לשלוח את זה?
כן.
אז אני שולח לכם את זה, אוקיי? אני כבר אומר שזה נתון לשינוי. מבחינתי, אני אגיד מה אני רוצה לעשות בשבוע ושבוע הבא, אבל אני לא יודע אם זה יספיק, ללמוד זמני קריאת שמע, נתחיל בערב, נעבור לזמני קריאת שמע של שחרית, זה סוגיות, אני כבר אומר, זה דף ב' ג', זה דף ח', זה דף ט', יש עבודה ויש דיונים יפים בראשונים, זה מציף גם שאלות מהותיות. היום מה שנעשה, נקדיש את הדיבור קצת לפרקי מבוא קצרים, שהרב איתמר אמור לתת את המבוא ביום רביעי. אז על הפסוקים, על מדרשי ההלכה, בינתיים מדווחים לי שהוא חולה, אז אני לא יודע בדיוק. אתם יודעים משהו שאני לא יודע? שיהיה בריא, נעשה לו משברך, בסדר? אין לה רפן על הרב איתמר. אז כמה מילים אני רוצה ברשותכם... פרווי, כאילו התוכנית של הישיבה היא שמחר יש שיעורים יומיים, אז מחר אנחנו נעשה שיעור בסוף הסדר כבר על הסוגיה הראשונה. ביום רביעי בבוקר, רבי תמר, ב-12 אמור להעביר שיעור כללי על הפסוקים ורקע. גם אמרו לי פה הרבה תלמידים משאר התנ"ך שהם כבר עסקו בפסוקים, נכון? אז לכן ממש כמה הערות מאוד פשוטות. אני מציע שנקודת המוצא שלנו כרגע תהיה דווקא לא מהפסוקים, אלא מהמשניות. כשאדם מגיע למסכת ברכות, למשנה ברכות, הוא רואה לפניו משהו מאוד מאוד מגובש וברור. ומה הדבר הזה? שאומרים קריאת שמע בבוקר ובערב, זה מלווה בברכות, נכון? אני צודק? יש פרשיות מאוד ברורות, הכל מוגדר, ומה גם התכלית והמטרה, מי שלומד משנה ברכות, מה הוא רואה לנגד העיניים שלו, מה משמעות האמירה הזאת של קריאת שמע, אז איך היא נקראת באחת מהמשניות, מישהו אולי שם לב, זה לקבל עול מלכות שמיים. בעצם מה המשנה מתארת? היא מתארת איך אדם מישראל קם בבוקר, ומה הדבר הראשון שהוא אומר?
שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה המודה אני הקדום, שתדעו. זה המודה אני הקדום. ולפני שהוא הולך לישון, אז הוא גם מכריז השם אחד, הוא מתחיל את היום, מסיים את היום בקבלת עול מלכות שמיים. זה מה שמתואר כאן, אני כבר לא מסתיר מכם. מאוד ברור במסכת שקריאת שמע ותפילה הם שני דברים שהם שונים לגמרי. הם שני דברים שמתרחשים באופן שונה, בזמנים שונים, בסדר אחר. כלומר, זה ברור במי שמעין במשניות, שקריאת שמע לא הייתה נאמרת ביחד עם תפילה. לא היו סומכים גולה לתפילה בזמן המשנה. תפילת ערבית, אני מזכיר, היא רשות. מה זה אומר? שאנשים היום אומרים קריאת שמע, ולא אומרים אחר כך 18, בסדר? ואת קריאת שמע הזאת כנראה היו אומרים על מיטתם. מה שאני רוצה להציף כשאלה, זה האם זה כל כך פשוט, המבנה הזה, כל כך ברור שיש כאן בתוך המסכת, כשאני הולך אחורה ומסתכל בפסוקים. דין וחשבון מאוד קצר בפסוקים. כן? פרשת שמה. האם היא מכריזה ומצווה בצורה פשוטה על אדם בישראל, בתחילת היום ובסוף היום, לקרוא את הפרשה הזאת? אתם אומרים שלא, אז מה כן היא מצווה? בוא תעזרו לי.
שיהיה לברך.
מה זה?
שיהיה שגור בלשונך.
אז קודם כל, הציר הגדול של הפרשה הוא ביטוי אחד שאותו חייבים לברר. מה הביטוי הזה? והיו הדברים האלה. עכשיו אני רוצה שנשים לב לדברים האלה. הדברים האלה, מה עושים להם? קודם כל, מה לברך? את הדברים האלה ושיננתם, אז קצת תחביר. ושיננתם את מי? ושיננתם לבניך ודיברת בם, במה? בדברים האלה, אוקיי, מתי? ושבתך בביתך, ולכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, ואז תוסיפו עוד, וכתבתם. מה זה וכתבתם? את הדברים האלה. קודם כל, זה מה שכתוב בפרשה, לכן מה השאלה המרכזית שאדם קורא את הפסוקים, מה הוא חייב לשאול את עצמו, זה מי הם הדברים האלה, כן? מי הם הדברים האלה, שלגביהם יש את כל, את כל הציוויים האלה, כן? מי הם לדעתכם הדברים האלה?
כל התורה כולה.
אז מעניין אותי קודם כל איך הגעת להצעה הזאת, בסדר? אני לא אוהב שיורים מהמותן. אתה אומר, זה כל התורה כולה, בסדר. אבל עכשיו יותם מדבר. כלומר, הדברים האלה זה מהכותרת שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד.
כן, זה בחי אומר את זה. ריפוד ואהבה.
אותי נורא מעניין המתודה שלכם. כאילו, איך אתם מגבשים את הדעות שלכם? כאילו, איך הגעת שזה כל התורה כולה?
מהמיקום.
ואתה? אילי.
לא, אבל זה אלה הדברים. בוא לא נעשה את הדברים, דבר אלה הדברים.
אולי זה מצוות התפילות בארץ, כאילו, הפסוק הראשון, זאת המצוות המצווה החוקים והמשפטים של הצבא השם הלכים, אולי יכולים לעשות בארץ. אפשר את כל הארץ. אולי יכול להפור שיהיו יותר קשורות לשוגעת.
אז דווקא המצוות התפילות בארץ. אוקיי, עוד? עוד מישהו?
המצוות של ספר דברים.
המצוות של ספר דברים, כן.
דברים.
מה שמעניין הוא שאף אחד מכם לא חושב שהדברים האלה זה פרשת שמע. זה מה שאני שומע, נכון? אל נתן, אתה רוצה להציל את המסורת? אל נתן. יכול להיות שהדברים האלה זה הפרשה הזאת?
זה קצת קשה שהדברים האלה כאילו מצביעים פנימה. זה הדברים האלה שאנחנו מדברים אותם עכשיו.
אז קודם כל, למי שניבל מהדיון, אז רק אני אספר, אתם יודעים איך נראה השיעור הראשון של ראש ישיבה, אם הוא מלמד ברכות, בסדר? הרי זה לא מסכת ישיבתית. אם הוא מלמד, הוא דן, האם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן. יש גמרא אחת בברכות דף כ"א, שם הגמרא דנה, האם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן, ובמסגרת אותה דעה של קריאת שמע דרבנן, אז מה הגמרא אומרת, וכתוב הדברים האלה, אז מה היא אומרת? ההוא בדברי תורה כתיב. אז עצם העלאת השאלה היא מופיעה כבר בגמרא. כדאי לשים לב שכשהגמרא דנה בשאלה, מאיפה השאלה צצה, למה זה מעניין אותם? אז את הגמרא לא מעניין השיעורי המבוא שיש פה בישיבה, שתדעו.
אלא הגמרא שם עוסקת בהלכה. אם יש אדם שספק קרא קריאת שמע, אז מה השאלה? אם הוא צריך לחזור או לא, אז זה תלוי בשאלה, אם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן. כי אם היא דאורייתא, הספק דאורייתא לחומרא, ואם היא דרבנן, הספק דרבנן לכולה. אז שימו לב רק לסדר היום של הגמרא, הוא לא לדון בשאלה בתורת עצמה. וואלו, אני ניגש לנושא, אני רוצה לשאול את עצמי, דאורייתא או דרבנן. זה נאמר כאיזה הסבר לפרט הלכתי. זה נאמר לממרא של רב יהודה, הסבר לממרא שקריאת שמע דרבנן.
זה המדיום, זה לא
אמור. יפה, אני מקבל. בכל מקרה, הגמרא בעצמה, היא מציפה את השאלה הזאת. בעצם הגמרא בעצמה אומרת, זה הכל תולי סביב השאלה היא, מה עם הדברים האלה? עכשיו, שאלתי על המתודה שלכם, כי אני חושב שזו שאלה מרכזית, איך מבארים את פירוש הביטוי הדברים האלה? לא לגמרי הבנתי. איך זה הפך להיות כל התורה כולה? את זה לא לגמרי הבנתי. אני יותר הבנתי את המתודה של הדעות האחרות, אז אולי אתה רוצה להגן על המתודה שלך, כן?
המתודה שלי בעיקר מהקשר, שנייה. אפשר להגיד עוד, הרבה דברים שלא מבין דווקא מהקשר הזה, אבל בעיקרון, יותר כמשה רבנו חוזר למעמד הסיני ומסביר את עשרת הדיבורות. עכשיו, הוא לא מסביר אותם בצורה שהופכת אותם לעיקרי אמונה, דווקא אלא בצורה שמאוד מורידה אותם לקרקע והופכת אותם לעוד איזה רשימה של דעות, והנה אני עכשיו ממשיך להוסיף לכם, כי אמרו לי עוד דברים בהר סיני. ועכשיו, כשאני פותח את הנאום הממשיך, שאני אומר הרבה דברים האלה. מה זה הדברים האלה? יכול להיות שזה כלל מה שאני הולך להגיד, אבל זה כלל מסירת התורה. זה כללה.
אז בואו נהיה אולי קצת יותר מדויקים. קודם כל, אני עובר על המתודה של יותם, עכשיו אני יותר מבין אותה. אתה אומר, בואו נראה את ההקשר איפה זה נמצא. זה נמצא בתחילת נאום המצוות של משה רבינו, שהנאום נפתח פשוט פרק אחד קודם, שהוא מתואר גם בנאום, שמשה מדבר אליהם, זה שם הספר, אמרת נכון, כן? והוא פותח בעשרת הדיברות, ומה שהוא בעצם מבקש מהם, אם אני מקשיב למה שיש בתחילת הנאום, שגם את החוויה של מעמד הר סיני וגם את התוכן שלה, שמה הם יעשו עם התוכן הזה, שהם יפנימו אותם ויהפכו אותם למשהו שמלווה את החיים שלהם. ובעצם מה עושה כל נאום המצוות? נאום המצוות הוא נאום שמפרט להם איך הם מגשימים בחיים שלהם, בכניסה לארץ, במרחב החיים החדש הזה שהם הולכים לחיות בו. יצחק אמרת מתליה בארץ, נאמר, הוא מפרט להם איך מקיימים את המצוות. אני לא אכנס פה, זה עכשיו איתמר יעשה איתכם את כל המבנה של נאום המצוות. הוא מבנה מאוד לא פשוט, אבל אליי הכי מדבר ההסבר ששמעתי שהרביול בינון הציע אותו, ראיתי שאחרים שכללו אותו, שנאום המצוות משוחח עם המבנה של עשרת הדיברות. רבי תמר עסק איתכם בזה?
יש לזה מחלוקת מאוד גדולה, והרבי תמר לא מסכים.
הוא לא מסכים עם זה, אוקיי.
אפילו שהרב שר לא כן, כן, טוב.
יש חוברת שנאמה בישיבה שהוציאו על זה.
אני לא עושה את זה, וואו, אני לא מכניס ראשי בין הערים, אבל אני רק אגיד שאני מאוד מבין שהדברים האלה יכול להתייחס לחטיבה שלמה של נאום המצוות. אם אתם זורמים עם ההסבר הזה של הרב יואל, אז נאום המצוות בעצם הוא פירוט של עשרת הדיברות. הם לא רוצים להסכים עם הרב יואל, אז לא, אבל זה שהדברים האלה, הם מדברים על ההתגלות מעמד הר סיני, על מעמד הר סיני, ועל המצוות שניתנו בו. האם אולי הוא מדבר על כל נאום המצוות? אני אומר, במיוחד אם חושבים שנאום המצוות הוא יוצא מתוך מעמד הר סיני, כן? אז הוא יכול לדבר על כל, יש שם מאות מצוות, כן?
אם אתה אומר שהוא יוצא, אז כבר להגיד עשרת הדיברות ולהגיד נאום המצוות, זה שקול בעצם להגיד מה זה הדברים האלה. זה דברים שקולים, זה רמת פירוט כזאת או אחרת. אבל יש עדיין ממשרות שקולות, בגדול.
נכון, אני לא בא להכריע, אני רק, בפשוטם של דברים, אני אומר, הפרשה של שמע, היא מדברת איזה שהם דברים שהם גדולים יותר, רחבים יותר, רק ממה שכתוב בפרשה הזאת. מה שהיא בעצם מצווה זה את אותם דברים, מה היא מצווה? לחקוק אותם. כלומר, את אותם דברים גדולים, זה יכול להיות, הזכרתם את האבן עזרא, זה האבן עזרא אומר שזה דת המכחישים, בסדר? אמרו המכחישים, הכוונה למי? לקראים. שזה עשרת הדיברות. יש גם איזה סיבה לחשוב כמוהם. מה הסיבה לחשוב כמוהם? כי כתוב, אחרי מעמד הר סיני, את הדברים האלה דיבר השם מכל קהלכם, אותו ביטוי, הדברים האלה מופיע בפרק ה'. אז היו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום. מה זה מצווך היום? זה הנאום של המצוות. נאום המצוות, הוא אומר היום, כשהוא אומר אותו, כן?
אז אני, אז זה יכול להיות עשרת הדיבור, זה יכול להיות כל, זה יכול להיות כל נאום המצוות. זה מה שהגמרא מכנה, דיברי תורה אקטיב, כן? זה שחזל חשבו ככה, יהודים בדורות, ובשינתם לבניך. איך חזל מפרשים בשינתם לבניך? זה המקור לאיזה מצווה? זה תלמוד תורה. כלומר, זה ברור ש, שחכמים חשבו, אני מקווה שאתם מבינים את השאלה שעולה פה. אם בשינתם לבניך זה דברי תורה, אז גם והיו הדברים האלה, חייב להיות דברי תורה, כן? ואם היו הדברים האלה, זה הפרשה הזאת, אז ושינתם לבניך, אז רק את הפרשה הזאת. אז זה, אפשר אולי לעשות איזה פשרה בתוך הדברים, שחכמים מודעים לזה, שהפרשה, שהדברים האלה זה משהו הרבה יותר רחב רק מהפרשה הזאת, אבל קוראים את הפרשה הזאת, כי אי אפשר לקרוא את כל התורה כולה, כל יום בבוקר, כן או בערב, זה לא עובד, כן? אז קוראים את הפרשה הזאת כפרשה שהיא חלק ממה? מי? מדבר גדול יותר, ואני דרך הפרשה הזאת, אני בעצם מתייחס ליחידה הרחבה יותר, ואני לא צריך בפועל לקרוא את היחידה הרחבה, אבל כן, אני מכיר, בעיקר אני אגיד מה הפרשה הזאת מכריזה. וזה אולי מה שאני רוצה לקרוא כל יום. זה לא שאני צריך כל יום לקרוא את כל נאום המצוות, נגיד שזהו. אלא אני מכריז בפרשה הזאת על המחויבות שלי כלפי אותם דברים האלה שהם גדולים. כלומר, אני כל יום מכריז שאני מקבל על עצמי את הדברים האלה, כשאני חושב שבפשוטי המקראות שאומרים בשבתך ובתך ובלכתך ודרך ושוכבך ובקומך, הכוונה היא שזה לא ילווה אותך כמו השיר של הרב נריה, על ישיבות נקים, בכל מקום, בכפר, בעיר ובכפר, בעמק בהר, נכון? כשאומרים בשוכבך ובקומך, מה מתכוונים? ולא משנה, אתה קם, אתה ישן, אתה הולך, הרי אם נחשוב גם את הכל כמסגרת זמן אפשרית, אתה קם, ואז מה אתה עושה במשך היום? אתה יושב בבית, אתה הולך. אני חושב שזו קריאה די סבירה, שהכוונה כל הזמן שהדברים האלה הם ילוו אותך. החכמים, הם לא מתכחשים למה שאני אומר, אלא איך אדם מקשים את זה שכל הזמן אתה קשור לדברים האלה? איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה באיזה אופן? אתה בתחילת היום מכריז את זה, ואתה מכריז את זה ב... סוף היום, ומה, יש חוט של חסד משוך בין מההתחלה עד הסוף, כמו סנדוויץ', כן? כלומר, אתה בתחילת היום קם ואומר, אני מקבל על עצמי את ההתקשרות שלי לדברים האלה. אתה הולך לישון, הדבר האחרון שיש לך להגיד זה, אני מקושר לדברים האלה. כן, נדבר בקריאת שמה של ערבית על חוויית המוות, בסדר? מה זה קריאת שמה על המיטה? מה עובר עליהם, כן? בואו, אני אגיד לכם סוד, לא היה להם שעון מעורר, בסדר? מבינים מה הכוונה אין שעון מעורר? כשאתה הולך לישון, אתה לא יודע מתי תקום, או איך תקום, או אם תקום, בסדר? אז, אבל במובן הזה, אני לא חושב שזה שהמסכת היא יוצקת, שאומרים את זה בשוכבך ובקומך, כאילו בתחילת היום או בסופו, או פעמיים ביום, שהיא מתנגדת לקריאה הפשוטה של הפסוקים, שהכוונה היא שזה ילווה אותך כל הזמן. אתה בתחילת היום או בסופו, מה אתה עושה? אתה מכריז את ההכרזה הזאת כדי להתייחס לשאר. נגמר את זה בלשון של בריסקר, מה יעשה המצווה של קריאת שמה, או לקרוא את הפרשה הזאת בבוקר או בערב, ומה הוקים המצווה של קריאת שמה?
לסבור את זה כל היום.
שכל היום הדבר הזה הוא יחפוף את התודעה שלך. בכלל, המתודה של חכמים, אני רוצה שנחשוב עליה, רק נציף אותה כשאלה, כשיש מצווה שכתובה בתוך פרשה מסוימת, אז מה חכמים אומרים? אז מה תעשה? תקרא את הפרשה הזאת. בסדר, רוצים? איך נבחרו פרשיות תפילין? זה כל הפרשיות שכתוב בהן תפילין. נכון? איך נבחרו פרשיות מזוזה? הפרשיות שכתוב בהן מצוות מזוזה. איך נבחרו הפרשיות של שמה? הפרשיות שכתוב בהן שוכבך ובקומך. טוב, איזה שאלה אתם צריכים לשאול?
מה הקשר בין...
לא, איזה שאלה צריך לשאול? אז איך ויומר הגיע לקריאת שמה? חבר'ה, יהיה לכם מעניין כשנגיע. אז איך ויומר הגיע? לא, אבל תסיע, אני רוצה שנשים לב, המתודה של חכמים היא מתודה ברורה. כשיש פרשה שמופיע בה לומר משהו או לקרוא, אז חכמים אומרים, אז תקרא את הפרשה הזאת. האם זה אומר שחכמים מתכחשים לכך שאולי בקריאת הפרשה, הפרשה מתייחסת לדברים יותר רחבים? לא. עכשיו, זה שהיה אבל רעיון בעולם של חז"ל עצמם, שהם חשבו שמן הראוי של להבין שהדברים האלה לא מתייחס רק לפרשה, אלא מתייחס למשהו מטרים
זה עולה בבירור מכך שיש במשנה, במסכת אחרת, עוד תיאור של קריאת שמע. אתם יודעים את זה?
תמיד.
במסכת תמיד יש תיאור של קריאת שמע שנאמר במקדש.
בדיוק רציתי לומר את זה, שרב יואל בן נון, אז כאילו מביא את זה, וגם הירושלמי מביאים את זה בברכות, שרב יואל מצטט את זה במאמר שלו. אמר רבי אבא שעשרת הדיברות אינן גופה של שמע, כלומר מי עשרת הדיברות עד סוף הים שמוע, זה רב מתנה ורב שמואל בר נחמן, וכו בדין הווה שהיו קוראים עשרת הדיברות בכל יום, מפני מה הם קוראים אותם? מפני דינת המינים. שלא יהיו אומרים אלו לבדה, נתנו לו למשה בסיני. כלומר, היו קוראים כל יום את כל עשרת הדיברות.
מצוין, זה משנה, משנה בתמיד, אולי במקום לקרוא את הרב יואל, בוא נקרא את המשנה. בסדר, המשנה אומרת, היא מתארת איך בסוף סדר העבודה של תמיד של שחר נכנסו ללשכת הגזית, וקראו עשרת הדברים שמע והיה עם שמוע ויומר. וכאן יש לנו פרשה נוספת של קריאת שמע שהיא עשרת הדברים. בעזרת השם, זה סוגיה בדף י"ב, זה מתוכנן, זה בתוכנית של הרב תמיר. אנחנו נלמד את זה, כאילו איך בחורות הפרשיות של שמע, מה מקום עשרת הדברים. מה שאני מבקש להדגיש פה זה שני דברים. קודם כל, זה לא עוד פרשה. אני רוצה שנשים לב, זה לא שמקום שלוש פרשיות במקדש היו ארבע. אלא שימו לב, הפרשה הזאת היא הפרשה, עשרת הדברים היא הפרשה הראשונה. מה זה אומר? שמה עומד במוקד במקדש? עשרת הדברים, שכשאני אומר אחרי השמע, אז כולם מרגישים שכשאני אומר הדברים האלה, למה אני מתכוון? לעשרת הדברים, אני אומר את זה קצת אחרת. הטקס המקדשי הוא נראה טקס אחר ממה שמתואר במשנה ברכות, וזה בצירוף עוד הערה. אין לנו שום עדות שבמקדש היו קוראים קריאת שמע בלילה. אין שום עדות לזה. מדובר כנראה במקדש בבוקר, שבואו גם להבין את הרציונל המקדשי, בסדר? איפה נמצאות עשרת הדיברות? איפה הלוחות נמצאים? בארון הברית, שהוא נמצא במקדש, בסדר? אז במקדש, בלשכת הגזית, שמי יושב בלשכת הגזית? הסנהדרין, חכמי תורה שבעל פה, כאילו האור של התורה ממשיך להיות שם. אז מדי יום במקדש קוראים את עשרת הדברים, ומה מכריזים? מכריזים על שטר הנאמנות כלפיה. בעצם מה שאני עושה כאן, אני קורא את עשרת הדברים, ואז אני קורא את הציווי לשים את עשרת הדברים על לבביך וכו'. בעצם מה שאני נמצא, ואנחנו נעסוק בזה הרבה כשנגיע לברכות קריאת שמע, בסדר? שאולי במה שאני עסוק בקריאת שמע זה לא לקרוא טקסטים מהתורה, אלא בעיקר במה אני עסוק, ולהכריז על זה שאני מחויב להם. זה רק תקשיבו למה אומרים, הדבר הראשון שאומרים אחרי שקוראים את שמע, מה הדבר הראשון שאומרים? אמת. ואולי הדבר הגדול הוא ההכרזה הזאת של אמת. במקדש אני רואה ממש מהעולם של חז"ל מתקופת הבית תיאור ברור שקריאת שמע נתפסה כהצהרה, הכרזה שקשורה במחויבות כלפי עשרת הדברים. זה משהו ציבורי, הכהנים, כאילו זה נעשה על ידי נציגי העם שמדי יום מכריזים, מאשרים, אפשר להגיד מאשרים את הברית. כשאני בא למסכת ברכות אני מגלה מוסד שנראה אחר לגמרי. אני מגלה מוסד שעשרת הדברים נפלו. זה אומר שבמוקד של האמירה במקדש, בגבולים, סליחה, פחות נמצא עשרת הדברים, יותר נמצא מה המשפט הגדול המפתח בקריאת שמע, אם הפלתי את עשרת הדברים, משפט המפתח הוא השם אלוקינו. זה המשפט שלנו, זאת האמירה שאותה אני מאשר, כן? שהשם הוא האלוקים שלי. אני רוצה שנבין, בעולם פוליטאיסטי, שכל העמים מאמינים בהמון אלים, בא יהודי ומכריז השם אלוקינו כל יום, אבל המוקד כאילו עובר מנאמנות לתורה ולמצוות, המוקד יותר מודגש כקבלת עול מלכות שמיים, כמו שהמשנה עושה. זה גם לא דבר טקסי בכלל. מה זה? ודאי, ודאי. אתה צודק. אתה צודק, אבל אותו השם אחד הוא שלנו, כן? אנחנו מכירים בו, כן? הטקס נעלם. כאילו ראיתם, אחד מהנושאים זה האם צריך לעמוד דום או לא, כן? כאילו מה בית הלל אומרים לי, איך אומרים קריאת שמע? איך שבא לך, בסדר? זה לא מסדר צבאי, זה לא מסדר יום הזיכרון, כן? כאילו במקדש זה, אתה יודעים מה זה, אמר להם הממונה, יש שם מפקד מסדר, ברכו ואין ברכו, עשרת הדברים, והיום, כאילו יש שם תיאור שלם, איך זה דברים נעשים כטקס, אנחנו נבדוק הרבה בקריאת שמע במקדש, בגבולים, טקס, לא טקס, כן, כאילו, אבל זה נראה משהו מאוד לא טקסי, זה נראה משהו שכל יהודי אומר אותו, זה הכרזת האמונה היהודית שיוטפת את יומו. הדברים האלה פה מקבלים תמונה אחרת, כן.
יש גם הסבר היסטורי לכל השפטה שעשת הדיברות, לכל המינים.
אז פה אתה מעלה שאלה מאוד מעניינת, והיא, אחרי שאני שם לב להבדל, לשוני, בין קריאת שמע בגבולין לבין קריאת שמע במקדש, אתה בעצם שואל את עצמך, האם הם התקיימו במקביל? כלומר, אם בזמן הבית כל יהודי בגבולין היה אומר קריאת שמע בבוקר ובערב, ובמקדש מתאים לומר קריאת שמע מסוג אחד, או בגבולין קריאת שמע מסוג אחר. אתה צודק, אתה מרמז פה לגמרא בדף י"ב, שם הגמרא מזכירה שרצו לומר את עשרת הדברים גם בקריאת שמע בגבולין, אבל היא לא נאמרה, כן? אבל עצם הרצון לומר, הוא בא לטשטש את ההבדל בין שני קריאות השמע, ובעצם הוא להשוות אותם, כן? אבל האם יכול להיות שזה הבדל שהוא פנומנולוגי? במקדש עושים אישור עשרת הדברים, הסברנו קודם את ההיגיון, למה במקדש זה המקום שמתאים? בגבולין יהודי עושה משהו אחר, כן? יהודי מכריז על הנאמנות שלו לריבונו של עולם, שהוא מקבל את מותו למלכותו. או האם יכול להיות, אתה רמזת, שאולי יש הבדל בזמן הבית לבין בזמן החורבן. אז כלומר, האם יכול להיות ש... קריאת שמע של מסכת ברכות הוא קריאת שמע מאוד מובהק, שהוא קריאת שמע בזמן שאין מקדש. ואני לא יודע, אני גם לא עושה פה בירור היסטורי, אז מה באמת קרה בזמן הבית, אני לא יודע. אני כן יכול להגיד שמי שמעיין קצת במשנה ברכות, צריך לכם קצת לרפרף בה, קצת, כן? אז הוא מאוד מרגיש שהמשנה הזאת משנה שאין בה מקדש, אבל היא מאוד מאוד עסוקה לדבר עם אנשים שחיים בעולם שאין בו מקדש, והם עסוקים בשאלה מאוד מהותית, והיא, אז איפה השכינה נמצאת? כתבו על זה לא מעט חוקרים שעסקו במסכת ברכות, אז בואו אולי נשים הציל לרגע את השאלות, משהו קצת על מבנה המסכת? המסכת יש לה 9 פרקים, איך היא מחולקת? יודעים? אז פרקים א' ב' הם פרקים מובהקים שעוסקים בקריאת שמע, פרקים ד' ה' באופן מובהק עוסקים בתפילה. פרק ג' הוא פרק מעבר בין קריאת שמע לתפילה, הוא עוסק באיזשהו נקודת חיבור בין הוא גשר ביניהם. פרקים ו' עד ח' עוסקים באוכל, בברכות על אוכל. פרק ו' עוסק בברכות לפני אוכל, פרק ז' עוסק בזימון, פרק ח' עוסק במנהגי הסעודה, ופרק ט' הוא פרק כללי שעוסק בברכות כלליות של ראייה, ובתוכו, בסופו, סליחה, יש איזו חטיבה שמזכירה את המקדש, ושעוסקת בברכה על הרעה ועל הטובה. כשמסתכלים לרגע על המבנה הזה של המסכת, שהיא עוסקת בקריאת שמע, תפילה ואוכל, ואז ברכות כלליות, אפשר לראות שזה קשור לסדר היום של האדם. האדם, הרי מתי קריאת שמע מתחיל?
בבוקר.
רק אחרי זה תהיה תפילה, רק אחרי זה מה יש? סוף סוף ראיתי יום ארוחת בוקר, אתם גמרתם להתפלל ברבע לתשע, ואיזה שעה? משהו כזה, בסדר? חסידים הראשונים בישיבה, כן? כאילו, זה קשור מאוד בסדר היום של אדם מישראל. יש תוספתא, בסוף התוספתא של ברכות, רבי מאיר אומר, אין לך אדם ישראל שלא מברך 100 ברכות ביום. 100 ברכות ביום, וצריך להבין, 100 הברכות האלה ביום הן בנויות מהדברים האלה שתיארתי לכם. זה 7 ברכות של קריאת שמע, זה 3 פעמים 18 ברכות של 18, זה ברכות המזון פעמיים, הם יהיו מברכים ברכת המזון. כשסופרים מגיעים ל-100 ברכות. בעצם מה שמסכת ברכות בעצם אומרת בגדול הזה, שאת השכינה אפשר למצוא לא רק במקדש, אלא איפה מוצאים את השכינה? בחיי היום יום. שמה מוצאים את השכינה? אתה מוצא את השכינה כשאתה קם, אתה מוצא את השכינה באוכל שלך, במשך היום שלך. לא מעט חוקרים הצביעו, ואנחנו נעסוק בזה פה ושם, לא יותר מדי, שאפשר להראות שחלק גדול מאוד מהמוסדות האלה שמתוארים, הברכות, שהן מתקופת החורבן. אם אני אציף פה, שאלו אותי היום בסדר בוקר על התפילת 18, שאלת אותי, כן? תפילת 18 תוקנה ביבנה. מה היה לפני כן, כשנגיע לפרק רביעי, בסדר? אבל תפילות הקבע הן מאוד חתומות בחותם של חכמי יבנה אחרי החורבן. אני, בעבודת הדוקטורט שלי על ברכות פרק שישי, יודעים את זה בכולל, לא אצלי, בסדר? יודעים פה רק הלכה, לא מחקר, בסדר? בכולל. אבל בברכות פרק שישי אני הראיתי שהברכות לפני אכילה שמתוארות במשנה הן שונות מהותית מהברכות לפני אכילה שמתוארות בספרות בית שני. זה כנראה יצירה חזלית מאוד מאוד מיוחדת, זה לא רק שזה מיוחד מול בית שני, אין אף דת או תרבות שבא בלנם ששותה כוס מים או אוכל תפוח מברך את, 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 את האלוקים. בכל הדתות שיש ברכות לפני אוכל, אתם יודעים על מה הם מברכים? רק לפני סעודה, רק לפני סעודה, רק לפני ארוחת צהריים. כן, הסרטים שראיתם, את האבא מברך את האוכל? כן, זה לפני סעודה, אבל מי מברך על כל דבר שהוא אוכל? פרק תשיעי הוא פרק שגם הוא באופן מאוד ברור, הוא מדבר עם אנשים שאין להם בית. ותראו במה הדברים שהוא מתעסק, הוא מתעסק לברך על הרעב, כשם שמברכים על הטובה, מה כל כך מעסיק אותם? למה זה חשוב לדבר על זה? כי הם מתעסקים עם שאלות של דואליזם, עם שאלות של הכוח של הקדוש ברוך הוא, האם יש מישהו שניצח אותו, מה זה לברך על הרע כשם שאתה ברך על הטובה? זה להכריז שהכל יצא מאל אחד, זה אותו השם, השם אחד, שאתה אמרת, נכון, אתה צודק, זה השם אחד. אני חושב שדברים מסתברים, אם תרצו אפשר לתת לכם חומרי קריאה, בסדר? שהמסכת היא מסכת שמאוד ברור בה שאין משכן, שאין מקדש, אבל תראו איך היא מחברת בתחילתה וסופה למקדש, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, ואיך המסכת נגמרת, לא ייכנס אדם להר הבית במקלו, במנהלו, בפונדתו, והיא גומרת בבני עקיבא, שאתה יכול להגיד שלום לחבר שלך, השם ממך גיבור החיל, פחות או יותר מה שהמסכת היא מכריזה, שאם בזמן הבית, איפה השכינה נמצאת? זה ברור איפה היא נמצאת, יש רק מקום אחד, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אנחנו עכשיו שוכחים חסידות. בסדר? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בבית שלו. יודעים את זה? איפה הקדוש, איפה זה לפני השם בעולם של חז"ל, בזמן הבית? איפה זה לפני השם? זה מקום פיזי, גיאוגרפי. זה בחצר של המקדש, כי השם נמצא במקדש, ולפני השם זה על המזבח. השאלה ששואלים אותה זה, ואיפה השם? החריבו לו את ביתו, טיטוס דקר לו את הפרוכת. והתשובה שחז"ל נותנים במסכת ברכות, וקריאת שמע הוא חלק מזה, אבל כל מסכת ברכות כמסכת, היא בעצם אומרת את זה, אתה 100 פעמים ביום, על כל צעד ושעל, על כל תפוח, על כל ארוחה, שאתה אומר, ברוך אתה השם. נותן קצת משהו לדבר הזה. אני גדלתי בדור של הרבנים, לא היינו מדברים בגוף שני. יכול לדבר, מה, הרב הוא חבר? רבר יבינה הוא חבר שלי? אתם איך פחדו ממנו? אני מאבא שלי לא פחדתי, אבל מהרב עמיטל פחדתי. בסדר, כולם בגוש פחדו מאבא שלי, אז לא פחדו מהרב עמיטל. צריך לפחד ממישהו, כאילו מורה רבו. אז מה, אתה תגיד לו, אתה, מה, הוא חבר שלך? אני פוגש בעיר שלי הרבה חרדים. אתה יודע שהם לא מדברים אליך בגוף שני יחיד? אתם, הם אומרים בשון רבים, אתם. אנחנו לא רגילים לזה, כי אנחנו חיים בעולם דמוקרטי היום יותר. כולם חברים של כולם. אני זוכר את התדמה של אבא שלי, זיכרונו לברכה, עלינו ארצה, הוא הגיע מאמריקה עם החליפות והניבות, ובישיבה מזמנים חברים נברך. אני זוכר שיחה שלו שהוא קם בממה, אני חבר שלכם, אנחנו חברים, כאילו, היום כולם רוצים להיות חברים של כולם, אבל בעולם שהוא של מעמדות, אתה לא אומר ברוך אתה אלא למישהו שאתה באמת נמצא פה לפניך ואתה קרוב אליו. כאילו, הדרמה הזאת שאתה יכול להגיד ברוך אתה השם, היא, ועוד לחזור עליה כמו פזמון כל היום, היא אומרת רק דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא איפה הוא נמצא? אם אני אומר ברוך אתה, אז איפה הוא נמצא?
פה.
פה, ולא כל הארץ כבודו. ומסכת ברכות היא מסכת שזה מה שהיא מכריזה. אבל במובן הזה, אם נחזור עכשיו צעד אחורה לשאלה שעלתה פה, הקריאת שמה של המקדש לעומת קריאת שמה של הגבולים, אז קריאת שמה של המקדש היא בבית של השם, איפה שכאמור הלוחות נמצאות, כן, לומדי דף יומי של שקלים, שהיום מסיימים אותה, כן, אז מה הם יודעים? שיש מחלוקת, יש פה לומדי דף יומי, רק אני? נו, מחלוקת איפה הלוחות, ויש דעה אחת, איפה הלוחות עדיין? עדיין שם, כן?
כלומר, בבית של הקדוש ברוך הוא, במקום שבו הלוחות נמצאות, אז יש לנו איזה טקס מקדשי של הכרזת נאמנות להתגלות שהייתה בהר סיני. הרי המקדש הוא המשך להתגלות בהר סיני. מסכת ברכות שנמצאת בחיים של היום-יום, מעמד הר סיני פחות נמצא פה, אבל היא עסוקה מאוד בלהנחיח את השכינה. אתם נמצאים חלק מכם בזמן קיץ האחרון בישיבה, אז אתם מקבלים צידה לדרך שיוצאים החוצה, כן? אולי בין הזמנים קצת עשה לכם את הטעימה הזאת, כן? כאילו, איפה השכינה? התשובה היא שהשכינה נמצאת, כן, נמצא בלבטים בבית, נמצא בחוץ, נמצא בכל מקום. אתה רק צריך לפתוח את העיניים, וזה אולי הדבר הכי גדול בין המקדש לבין הגבונה. אתה צריך להסתכל, אתה צריך לקוט את המשקפיים, אתה צריך להגיד ברוך אתה. הרי הפלא של הברכות, אני אוסיף עוד פלא, רב חיים מוולוז'ין עוסק בזה הרבה, בנפש החיים, זה שמי לכאורה צריך לברך את מי? דורון, מי צריך לברך את מי? השם אותנו, מה, אני צריך לברך את השם? מה זה שאני מברך את השם? זה, רב חיים מוולוז'ין עוסק בזה בהרבה פרקים. מה זה שאני מברך את השם? ובאמת, אני חוזר למה שאמרתי קודם, על ברכות לפני אוכל בבית שני. בבית שני, אני אגלה לכם שהברכות לפני אוכל היו בקשה מהשם שיברך את האוכל. זה הברכות הגיוניות. שאנחנו בני אדם נברך את השם, זה לא דבר מובן מאליו. אבל זה מה שמסכת ברכות בעצם אומרת. מסכת ברכות באה ואומרת, כן, השם נמצא. לא ניצחו אותו, הוא גלה מביתו ועכשיו הוא נמצא איתנו, והוא נמצא פה בכל מקום שאנחנו נמצא, אנחנו צריכים להנחיח אותו. ובמסגרת הזאת מגלים קריאת שמע אחרת, לא טקס, אנחנו נדון אם זה טקס או לא, נראה כל מיני מחלוקות, אבל זה לא טקס כמו שזה נוכחות, אבל אתה צריך להכריז עליה, אתה צריך להגיד שהשם נמצא, הוא יהיה אם תיתן לו להיכנס. איך אמר הקוצקר? איפה השכינה נמצאת? איפה שאתה מכניס אותו. אם אתה סוגר את הדלת, הוא לא ייכנס. כן.
אני חושב שהמסכת, ובפרט הפרק הראשון, מציג תמונה קצת יותר מורכבת, שהיא עוד מתחיל, הבסיס שלה זה התלבטות לתוך הפסוקים. חוזרתי באחורה, אני נשאר.
בטח.
הפסוק שלפני שמע ישראל, שמע ישראל הוא פסוק ד', הפסוק שלפני הוא ושמעת ישראל ושמרת לעשות, שרת אף לך. יש פה שמועה, לשמור, ולמה? כי יהיה לך טוב. ואז מיד אחרי זה שמה ישראל. עכשיו, מה אני הייתי מצפה שיהיה כתוב? שמה ישראל, מה? מצוות, נכון? שמה ישראל, א' וג' מלא מצוות. אבל אז מפתיע אותנו תורה וכותב את השם אלוקינו שם אחד. זה באמת תשובה מפתיעה, מה יש לשמוע? הרי פסוק קודם היה צריך לשמוע ולשמור. אז תגידי מה לשמור. המשפט הזה הוא משפט קצת עמוה. באמת, והפרשייה היא, ואחרי זה היא ממשיכה לדבר על כמה צריך, כאילו, על כמה זה מקיף אותך. אבל עדיין לא כתוב שום דבר מה שצריך לשמור. אני חושב שיש איזה, יכול להיות שיש איזה התלבטות, כאילו, אתה יכול להסיק מזה שתי מסקנות והן יהיו הפוכות. ועדיין אני גם רואה את זה מאוד חזק גם בעולם, כאילו זה גם איזושהי התלבטות שגם בין העולם החרדי לעולם של הישיבות שלנו. איפה התעסקות, כאילו, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בעצם המשפט הזה הוא שקול לכל השמירת המצוות, כאילו, הרי קודם כתוב, ושמעת ישראל ושמרת, צריך לשמור, יש את כל המצוות שצריך לשמור, אל מול זה יש את השם אלוקינו, השם אחד, שזה בעצם, נקרא לזה הצד ההגותי, המחשבתי, זה מה שעומד מאחורה, אוקיי, ויש, אני חושב שיש איזו התלבטות, איפה המוקד שלך צריך להיות, האם המוקד צריך להיות בשמירת המצוות, או המוקד שלך צריך להיות נקרא לזה בהתקרבות אל השם, בהגות, בהשם אחד, בפילוסופיה.
אז בואו נדייק.
המשנה מכריעה. המשנה מכריעה, כאילו, בזה שהם אומרים, הם לא מתחילים בחובת האדם לקרוא קריאת שמע, ולמה צריך לקרוא, נכון? זו שאלה, למה מתחילים בכלל בזמנים ולא מדברים בציווי? זה, 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 זה כאילו איזושהי הכרעה של חכמים, כן, החרדים, אבל לעשות. כאילו, כאילו, התחילו לעשות, כאילו, זה המוקד, העשייה של המצוות, ואני חושב שהמהות נדחקת אי שם לסוף פרק ת', כי זה לא העיקר, העיקר זה אנחנו, מה שצריך לעשות זה לשמור את כל המצוות, והפרטים שלהם, והזמנים, וחכמים, וכו' וכו'. אני חושב, כן, כאילו, אז למה לא חרדי, כאילו, איך אני חי עם זה בשלום? כי יש את מה שהרב אומר, מה שהצגת, כאילו, על
אתה יכול, זה בסדר, סבבה. אני לא ביקשתי שום דבר. אני אמרתי מה אני הייתי עושה, לא אמרתי לכם מה לעשות. אני עם אוכל, אתה יכול לקרוא לי אתה, בסדר? במיוחד שהושבת אותי לידך, אז בסדר, אז בכלל. ניסיתי להבין, איך עברתי מקום, מה זה ראיתי?
זה עובד פה.
כן.
אז מה ש...
הוא גם קיבל ראשון מהקופסת עוגות, גם כי הוא כהן. כן.
אז מה שהוצג על כל הרשנל, באמת על מה שעומד מאחורי זה, כאילו, יש גם את הצג הקדוש ברוך הוא איתנו, ובכל מקום אני כאילו, אני מסכים עם זה לגמרי. אני חושב שהקריאה לפני כן זה שהפרטים, המצוות, הניואנסים, כאילו כל הדברים האלה, שזה נגזר מהשאלה מה בכלל החובה שלך בתור יהודי, לשמור מצוות או לזכור שהשם אלוקינו השם אחד, מה יותר חשוב?
כן. אני מאוד אוהב את מה שאמרת, אם תרשה לי להוסיף משהו בשולי הדברים, גם שקשור למבנה של נאום המצוות. זה דברים ששמעתי עם הרב יואל בן נון, שלימדתי יחד איתו מסכת ברכות. נאום המצוות הרי מחולק לשניים, נכון?
כן, עד פרק ב' ומפרק.
והיה עם שמוע, זה הסיום של החלק הראשון של נאום המצוות. איפה בעצם מתחיל הפירוט הגדול של המצוות? בפרק ב', נכון? עכשיו, כל מי שמסתכל בנאום של המצוות, ואחרי זה גם יראה את זה בחוכמתם של חכמים בקריאת שמע, הוא מיד רואה שפרשת והיה עם שמוע משוחחת באופן ישיר עם פרשת שמע, נכון? זה ברור, יש שם ביטויים שחוזרים, מילים שחוזרים, נכון? בעצם, כשאני מסתכל על נאום המצוות, אפשר לראות את שמע והיה עם שמוע כתוחמים חטיבה שלמה, שהם ההתחלה והסוף שלו, ואז בפרק י"ב מתחילה חטיבה אחרת. מה בעצם ההבדל בין שתי החטיבות בנאום המצוות? שהחלק הראשון מדבר על המחויבות למצוות והחשיבות לשמור אותם ולמה לשמור מצוות, ובחלק השני מפרטים אותם. בעצם כשאני מסתכל על שמע והיה עם שמוע כתוחמים של נאום שלם, אז כמו שתיארתי קודם את הסנדוויץ' בבוקר ובערב, כשאתה אומר את ההתחלה של הנאום ואת הסוף של הנאום, אז זה קצת כמו ה-18 של הרשלה, מכירים את זה עם הרשלה? לא היה אוכל בבית, אז אמא שלו נתנה לו ראש של דג, ומה היא אמרה לו? נתנה לו את הראש ואת הזנב, ומה היא אמרה לו? תדמיין דג שלם, למחרת הוא התפלל 18-10 שניות, אמרה לו מה זה? אמרתי ברכה ראשונה ואחרונה, דמיינתי את כל התפילה. אבל יש אמת בבדיחות של הרשלה, מה שאני מתכוון הוא, כשאתה קורא את ההתחלה של היחידה ואת הסוף של היחידה, אז בעצם הבאת את מה? הבאת את היחידה, כן? כי ההתחלה והסוף הם מתמצטים את הרעיונות של היחידה. עכשיו, כשאני מסתכל עוד יותר על הדיאלוג בין שמע לוויה עם שמוע, השמע יותר מדגיש את המחויבות כלפי הקדוש ברוך הוא במובן לקבל את מלכותו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, זה הנאמנות המוחלטת אליו, ומה הוויה עם שמוע מדבר בעיקר? אמרת על מה? על המצוות. כלומר, מה זה לאהוב את השם? מה זה? זה ישמוע בקולו. במובן הזה, מה שציינת, היית מצפה שיהיה מצוות, אני אומר ככה, באמת צריך להתרגל שוויה עם שמוע זה משהו אינטגרלי מקריאת שמע. כלומר, אהבת השם כוללת בתוכה מחויבות לשמירת מצוותיו. וזה בא לידי ביטוי מובהק בקריאת שמע. בלשון המשנה בפרק שני, פרשת שמע היא קבלת עול מלכות שמיים, ופרשת ויה עם שמוע זה קבלת עול מצוות, ואחד קשור בשני. כלומר, אני בקריאת שמע לא רק מכריז על מלכותו, אני מכריז שאני הנתין שלו, אני נתין שלו, שאני שומר את מצוותיו. והדבר הזה הוא נמצא מאוד עמוק, אז לסיכום הדברים, בסדר? הפרשייה מעמידה במרכז את הדברים האלה, שהיא מצווה אותם לחקוק אותם. כן? נפתחה פה קצת השאלה, והרב איתמר בטח ימשיך, בסדר? וזה סביב השאלה, מה הם בדיוק הדברים האלה? האם הדברים האלה זה הפרשה הזאת? ככה זה נראה, כי אני קורא אותה. האם הדברים האלה זה כל הנאום הזה? זה עשרת הדיברות? הם מייצגים את כל דברי התורה, כן? הנטייה שלי זה לאמץ גישה שחכמים אומרים לי לקרוא את הדברים האלה בלבד. כלומר, הם מפרשים פרשנות צרה לדברים האלה כשהם בעולם המעשה פורטים לפניי. אז מה אני צריך לעשות? אבל הם מודעים לגמרי לכך שכש... הדברים האלה הם בעצם מתייחסים למשהו רחב יותר. מה כאילו אני לוקח, אז מה הלימוד הזה, לשמה, כאילו, למה טלטלתי אתכם? אני לוקח שאני אקרא בפועל את הפרשה הזאת,
אבל אני אחווה בעולם הכוונות שלי, בעולם הפנימי שלי, אני אבין, אני אפנים, שכשאני אומר את המשפטים האלה, אני מתכוון באמת למשהו רחב יותר, שאני אומר אותו כמייצג שלו. זה יכול להיות נאום המצוות, זה יכול להיות עשרת הדיברות, אני בפועל אומר אותו, אני לוחד את הרעיון על ידי מילים מסוימות או בזמן מסוים. אבל מה שאני בעצם מנסה לעשות זה כל הרעיון הסנדוויץ', ההתחלה והסוף, הוא נכון גם על הזמנים וגם על הטקסטים. אני אומר תחילת הנאום, החלק הראשון וסוף החלק הראשון של הנאום. אני מביא איתי את הרעיונות של ספר דברים, את ההיגד הזה של מי אני ומה אני. זה בעצם מה שאני עושה. בלשון הגמרא זה נקרא קריאת שמע דאורייתא ודרבנן. בסדר? יכול להיות שזה דרבנן, כלומר, אני אותה דעה שהיא דרבנן, יכול להיות שזה אחרי החורבן, וזה דרבנן, ושיש פה איזה קריאת שמה שהיא לא יוצאת ישירות בתוך הפסוקים, אבל כמעט ברור שבמשנה הברכות זה מה שחכמים מנסים לעצב. אני כבר נותן לכם פרומו, במהלך הלימוד, אנחנו נשאל את עצמנו, האם יש בעולם של חז"ל עוד תפיסות של קריאת שמה? הראיתי כבר תפיסה אחת אולי שנמצאת בקריאת שמה של המקדש, שזה הצהרת אמונים, חידוש הברית של מעמד הר סיני. האם יש תפיסות נוספות? ספוילר? לא נעשה ספוילר. אני רק אומר, אני חושב שיש. אנחנו נחפש. משנה ברכות אבל, היא לא מדברת בסופו. משנה ברכות מאוד ברורה. זה קבלת עול מלכות שמיים. זה נאמר בתחילת היום או בסופו, כן? פרשת שמה נקראת כפרשה שבמוקדה לא עשרת הדברים, אלא מה במוקדה? האמירה של השם אלוקינו, השם אחד, היא המוקד, לכן זה נקרא קבלת עול מלכות שם, אבל צודק אחיה, יש בתוכו גם קבלת עול מצוות, בסדר? שנית, עסקנו פה טיפה במבנה של מסכת ברכות, בשיבוץ שלו דווקא בעולם של אחר החורבן, ומה המסכת מנסה לומר, השאלה הזאת של איפה הנוכחות, פעם הבאה אנחנו בפנים, בסדר? איפה הנוכחות של השכינה? אנחנו נסיים בזה, בסדר? מה אנחנו עושים מחר?